בירושלמי, בסדר? אז בעמוד י' ג' בספרים הישנים, בירושלמי זה שקלים. מה עסקנו? דיברנו על העיקרון מסכת סוכה, שמי שיש לו מעלה גדולה יותר מאחרים, אז יצר הרע הוא פוגע בו יותר, תוקף אותו יותר. ראינו בעם ישראל יותר מאשר באומות העולם, ובתלמידי חכמים יותר מכולם. והמהר"ל ככה הסביר לנו את העיקרון הזה, מה הסיבה, מה ההיגיון של העיקרון הזה. לכאורה היינו מצפים שמי שיש לו מעלה, אז כבר יצר הרע יכול פחות לפגוע בו. למה זה כאן כתוב הפוך? אז אומר המהר"ל שמי שיש לו מעלה, אז פירוש המעלה היא שיש בו שייכות פנימית ורצון פנימי, שייכות פנימית למעלה שהיא מעבר למעלה הרגילה, יוצאת ממעלת שאר בני אדם, חוץ מהשיעור המוגבל, זאת אומרת מעל המדרגה הקיימת, יוצא מהסדר, מעל הנורמה, מעל המציאות הרגילה. הוא שייך לזה, הוא שייך לזה, הוא שואף לזה, זה באמת המדרגה האמיתית שלו. אבל מצד שני הוא גם שייך אל העולם, הוא שייך אל המציאות הנורמלית, הנהוגה כרגע, אל הנורמה העולמית, אל הנורמה החברתית, אל סגנון החשיבה והחיים, הוא גם חלק מזה, הוא גם ניזון מזה. ולכן הסדר של החיים הוא דבר מאוד מאוד חזק, הסדר המקובל, איך שהחיים בנויים כרגע, לפי מדרגתם כרגע, זה דבר מאוד מאוד חזק. כל מי שהוא נמצא בתוך המציאות, בתוך העולם, בתוך הסדר העולמי כרגע, הוא מאוד ניזון, מאוד מושפע, מאוד הוא שייך, הוא חלק אינטגרלי מתוך המערכת של המציאות כרגע. הוא לא חי בעולם אחר, בספירה אחרת. ולכן אותו אדם שיש לו מעלה מעבר למעלה הקיימת, מעבר למדרגה הקיימת, אז יש כוח מאוד מאוד גדול שבא לבטל את מעלתו. זאת אומרת, זה הכוח שאומר, בוא תהיה כמו כולם, לא כמו כולם במובן הקטן. זה מה שנחשב כדבר נורמלי, זה מה שנחשב כדבר נכון, כצורת חשיבה, כצורת הסתכלות, כמדרגה מוסרית. עכשיו פתאום אתה מתחיל לברר שאתה שייך למשהו אחר, אז זה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה לצאת מהסדר, לצאת מהמדרגה שכולם אוחזים בה, כולם ככה מבינים, כולם ככה עושים, כולם ככה חושבים. אתה פתאום צריך לברר שאתה אחר. זה דבר מאוד מאוד קשה. ולכן דבק, דווקא במי שיש בו מעלה, דבק בו כוח לבטל מעלתו. זאת אומרת, לפי זה הגדרנו שהמושגים יצר הטוב וצרה, אפשר לומר, הכוונה יצר הטוב, זה כן הרצון להיות נאמן למדרגתו האמיתית, שהיא לא המדרגה הקיימת. ויצר הרע זה בעצם הרצון להיות שייך למדרגה הקיימת, ולהיות לנורמה העולמית, למציאות שנחשבת נכונה ועל פי כולם. ובזה לוותר על מעלתו העליונה. בסדר? אחזנו. אז בואו נראה, אמר על עכשיו ככה, לוקח את זה קדימה, והתחלנו גם פעם שעברה, כן, התחלנו פעם שעברה לברר את סוגיית חטא העגל לאור זה, נכון? המהר"ל אומר, בגלל זה, זה היה ממש בסוף הפסקה הקודמת, כאשר עם ישראל יצאו ממצרים בשעה שקיבלו ישראל התורה, ואז הם היו במעלה יותר עליונה, באותם רגעים שבהם, איך כתוב בתהילים, אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, זאת אומרת זה היה פה, פתאום איזו חשיפה בבת אחת של עם ישראל לקומה כל כך כל כך שמימית של מדרגתם, והיא עצמה גורמת, מה סוף הפסוק? אכן כאדם תמותון, כאחד עשרים תיפולו. זאת אומרת, דווקא החשיפה אל האלוהים אתם, כמה אתם שונים ומשונים ולא שייכים בכלל לכל הספירה העולמית, היא עצמה יוצרת בעם ישראל רתיעה מהמדרגה הזאת, כי אז אומר שאנחנו, משהו בתוכנו, אומר רגע, אז מה, אנחנו לא שייכים פה לעולם, לא שייכים לנורמליות המציאותית. הר סיני, שמשם ירדה סיני מישראל, מאומות על עולם ישראל. ולכן בדיוק באותה שעה שישראל קיבלו את התורה, והייתה מעלתם על הכל, אז יצא החטא לפועל. שהרי זה כל כך תמוע, כן, עם ישראל, מדרגה כזאת עצומה, ודווקא שם קורה החטא החמור הזה של חטא העגל, כי זה גופה, זאת אומרת, זה פתאום מבהיר לנו כמה ריבונו של עולם לוקח אותנו למדרגה שהיא לא נורמלית, אבל משהו בשייכות שלנו לעולם מפחד מזה, נרתע מזה. בסדר? אז זה הסוגיה שהתחלנו לבאר את חטא העגל, ועכשיו בסוגיה הזאת של חטא העגל, המהר"ל ממשיך את הבירור. תוך מדרש בירושלמי דשקלים. רב שמואל בר נחמני אמר, הלוחות אורכן וב טפחים ורוחבן וב טפחים. נכון? את זה לא קראנו. נכון? קראנו?
לא.
בירושלמי דשקלים. בסדר? יש לכם?
בספר אחרי
אז המדרש מצייר ככה, שמואל בר נחמני אמר, הלוחות, לוחות הברית, מה היה הגודל שלהם? אורכן וב טפחים ורוחבן וב טפחים. כן, הלוחות היו מרובעות, לא כמו שיש בהרבה בתי כנסת, הציור המעוגל של הלוחות הוא לא, הוא יצירה של פסל גוי, זה לא זה לא הלוחות שאנחנו מציירים. הלוחות, על פי הגמרא, היו מרובעות. שישה טפחים על שישה טפחים. והיה משה תופס בטפחיים, והקדוש ברוך הוא בטפחיים, וטפחיים רווח באמצע. אז יש פה ציור, ממש כאילו מדוקדק. איך נעשה רגע מסירת הלוחות למשה. ציור ככה, בכל טכניקה, כמובן שהכל... הכל בא לומר רעיונות רוחניים, מדרש מצייר ציורים ממשיים כדי שאנחנו נתפוס פה איזה רעיון רוחני. אז המדרש מצייר שהלוחות הם שישה טפחים, משה אוחז בשני טפחים וטפחיים, והקדוש ברוך הוא בשני טפחים בצד השני, טפחיים, ויש טפחיים רווח באמצע. מעניין, מה המדרש רוצה להגיד בציור הזה? למה, מה זה משנה? מי אוחז ב... כמה טפחים כל אחד אוחז, ושיש באמצע שני טפחים שאף אחד לא אוחז בהם. מה פה העניין? אז זה ממש הרגע שמסירת הלוחות, ככה זה היה נראה. הקדוש ברוך הוא אוחז בטפחיים, כן? שוב, הכל בציור רוחני. משה אוחז בטפחיים, וטפחיים באמצע. וכיוון שעשו ישראל אותו מעשה, כוונה חטא העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן, גברו ידיו של משה וחטפן, הוא שהקדוש ברוך הוא משבחו לכל היד החזקה. יש, למה? לידה דגברה על ימינה. יהי שלום ליד שגברה על הימין, על הימין האלוקית. יש פה ציור פילי פלאים. ממש, איך המדרש פה מצייר, זה ממש... פילי פלאים. זאת אומרת, בעצם כאילו, המדרש מתאר לנו בו זמנית מה קורה למעלה ומה קורה למטה בשעת מסירת הלוחות. בשעת מסירת הלוחות, ממש ברגע הכי קריטי שכאילו, כאילו הוא מוסר את הלוחות למשה. רגע החיבור, כן, זה המדרש ממש עוצר את המצלמה על ה... כן, כמו הצלמים שמצלמים את הרגע של מסירת הטבעת, כאילו, הרגע הכי משמעותי. אז למעלה זה הרגע, וזה מצויר בצורה ממש מפורטת, עם התפחיים, תפחיים וזה, אבל באותו זמן למטה מתחיל חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אז מתחרט, אגב משה כבר מתחיל מחזיק שני תפחים, הקדוש ברוך הוא מתחרט, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל למשוך חזרה. אבל עוד משה לא פרייר, משה נאבק, משיכת חבל על הלוחות, ואין הקדוש ברוך הוא לבין משה. ומי גובר? משה גובר. יפה מאוד. משה גובר על הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא שבח אותו, כל הכבוד. כן. ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן. גברו ידיו של משה וחטפן. כן? שצליח להתגבר. והוא שהקדוש ברוך הוא משבחו לכל יד חזקה. משה, יש לך ידיים חזקות, כל הכבוד, רציני. הצלחת לחטוף מהקדוש ברוך הוא את הלוחות. זה דבר נכון, תמוה ביותר. אלה המדרשים שבלי המהר"ל אנחנו ממש עבודים בהם. כאילו, מה זה הציור הזה? קרב בין הקדוש ברוך הוא על הלוחות עם משה, ומשה מצליח להתגבר, מה כל המשמעות של הדבר הזה. בסדר? זה המדרש. טוב, אז מצייר לנו בו זמנית את מה קורה למעלה, מה קורה למטה, חטא העגל, ואז הקדוש ברוך הוא מתחרט ומשה מתגבר.
אפשר אבל לצייר מציאות
כזאת
בצורה
כזאת,
כאילו פשטנית, זה קצת.
אז אני אומר, זה דרכו של המדרש. המדרש, אם אנחנו, באיזה מדרש כאילו מדבר באופן שאנחנו יכולים תמיד לחדור אליו יותר ויותר עמוק. כן? זאת אומרת, אם אנחנו נספר את המדרש לילדים, נספר אותו ככה, כמו שזה. וברור שגם ילד באיזשהו מקום אמור להבין שהקדוש ברוך הוא אינו הגוף ואינו דמות הגוף, אבל... יקבל את הציור בצורה שהוא יכול לקלוט בנפשו הרכה. וככל שאנחנו מעמיקים, אנחנו דרך אותם מדרשים הולכים וחושפים איזה רובד פנימי עמוק, וככל שנבגר את המבט שלנו נוכל להבין את אותו מדרש ברובד יותר ויותר עמוק. זה מה שמיוחד במדרשים או בסיפורי התורה, נכון? שתמיד אנחנו נוכל למצוא בהם, אם אומרים מסר, אז מסר קשה לקלוט בו רבדים יותר ויותר פנימיים, אבל... על אופן הזה של המדרש, של ציורי המדרש וגם התורה, סיפורי התורה, מאפשר לקלוט כל פעם רובד יותר ויותר עמוק. כן? כן, נכון, זה גם שאלה. נכון. נכון. גם יותר מזה, למה משה, מה זה, אתה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אין עכשיו לוחות. הקדוש ברוך הוא רוצה, לא, יש, זה. בסוף הוא מתגבר, ואתה צודקת, גם השאלה מתווסתת. אם אתה מתגבר ונלחמת כל כך, אז למה אתה שובר אותם? אז כנראה צריך להוריד אותם ולשבור אותם. כנראה שיש לזה משמעות. אז בואו נראה, ננסה לראות איך המהר"ל פה מורה נבוכים לנו בדרשות חז"ל. ובדבר זה באו לבאר לך. כי אותה שעה היו מוכן לחטא. כאשר ניתנה להם התורה דווקא. ולפי הסברה היה ראוי בהפך זה. כי בשעה שניתנה התורה, היה ראוי שיהיו יותר צדיקים. ובאותה השעה באו לידי החטא הגדול. אומר המהר"ל, בדיוק המדרש הזה בא להמחיש בצורה מאוד חדה את העיקרון שדיברנו עליו בפסקה הקודמת. שדווקא ברגע הכי עליון, דווקא ברגע הזה שלכאורה היינו מצפים שיהיו הכי צדיקים, דווקא ברגע הזה קורה החטא. למה? וכל זה, מפני כי השטן הוא היצר הרע, היה מתגרה בישראל בשביל אותה מעלה שקנו ישראל באותה שעה, שאין למעלה מזה. זאת אומרת, מה זה השטן הוא היצר הרע? זה לא איזה ישות חיצונית כזאת שכאילו מתגרה בנו. אלא זה אותו כוח פנימי עצום שאמר להסביר אותו בפסקה הקודמת, שכשהוא קולט כמה אנחנו פה משתייכים למדרגה כל כך עצומה, אז ודאי שמשהו בתוכנו כל כולו משתוקק למדרגה הזאת. זה צד אחד שרוצה כל כולו להשתייך לרצון השם ועד הסוף. אבל משהו אחר בתוכנו אומר, זה משהו נורמלי, משהו שאפשר לחיות איתו, משהו שאפשר להתנהל איתו בחיים בעולם הזה. ולכן גם העגל, לכאורה זה הביטוי לזה, עגל זה כאילו, יש פה, אני ארחיב גם בסוגיית העגל, אבל אנחנו לא, כמה שאנחנו פה בעניין שלנו, לא, אבל עדיין עגל לכאורה זה כאילו להיפגש עם אלוקים, אבל לפי המדרגה שלנו, ככה המלבים למשל מסביר. להיפגש עם אלוקים לפי, העגל היה אחד מהחיות של המרכבה, כן, היה ארבע חיות במרכבה, אז אחד מהחיות זה בני השור. מה? כי זה להנמיך את הקדוש ברוך הוא אליי במקום להתרומם אליו. כן, לרצות מה שנקרא אלוקים small size. כן? איך אומרים בשיר? את הגשם תן רק בעיתו ובאביב פזר לנו פרחים. יותר מזה אנחנו לא צריכים עד שיגיע אותנו. כן. זה עבודה זרה. סליחה שאני הורס את השיר. כן. הוא לא עובד אצלנו לפזר לנו פרחים. כן? זה חטא העגל. אלא ריבונו שלו, יש לו אמון בנו שאנחנו שייכים למדרגה עצומה שרוצה לרומם אותנו אליה. אבל לפעמים אנחנו עושים הפוך. בוא תעבוד אצלנו במקום שנתרומם אליך. אמר עליו, אבל זה מובן. כי באמת משהו בנו רוצה את החיים במדרגת העם, העולם הזה, שאנחנו שייכים אליהם, לעולם הזה, כמו שהוא, למדרגתו. אנחנו לא מלאכים, משהו בנו חפץ במלאכיות הזאת, ומשהו בנו בורח במלאכיות הזאת, בו זמנים. לכאורה שני הציורים האלה של משה למעלה והעם למטה עם העגל, הם הציורים של היצר הטוב והיצר הרע. כן, משה רבנו מבטא את היצר הטוב של עם ישראל, שכל כולם משתוקק לקבל תורה, והעם למטה בחטא העגל מבטא את היצר הרע, שרוצה את אלוקים, אבל לא אלוקים בשמיים, אלוקים פה בארץ, כן, בדמות עגל. אין משהו שעוזר לנו בחיים שלנו, ולפי האינטרסים שלנו, ולא דורש מאיתנו מעלה כזאת עליונה. כן, אז לכן אמר, מדרש בכוונה מצייר את זה בו זמנית. ולכך אמר, כי הלוחות היו טפחיים ביד של הקדוש ברוך הוא. וטפחיים בידיו של משה וטפחיים רווח באמצע. אז עכשיו, כל רובד פה אמר, התחיל להסביר לנו. רובד ראשון הוא הסביר לנו למה בכלל המדרש מקשר בין רגע המסירה לבין העגל, ואז ההתגוששות שקורית שם, כי זה בדיוק ההתגוששות הפנימית שקורית בתוך עם ישראל. עכשיו צריך להבין למה פה הביטוי הזה של הטפחיים וכו'. אומר המהר"ל, ודבר זה הוא החיבור הגמור ודיבוק הגמור שיש לישראל עם הקדוש ברוך הוא. כי על ידי התורה יש לישראל דבקות אל הקדוש ברוך הוא. ואילו עדיין לא ניתנו הלוחות, הרי אין כאן חיבור. כיוון שלא ניתנו עדיין הלוחות ואין לישראל עדיין החיבור. ואם כבר ניתנו הלוחות, הרי כבר ניתנו הלוחות, ואין כאן דבקות אל השם יתברך. כי עיקר הדבקות, כאשר נותן להם בזה, מתחבר להם. אז קודם כל, נקודה ראשונה, למה המדרש דווקא מתביית, עוצר את המצלמה בדיוק ברגע הזה של הקדוש ברוך הוא אוחז ומשה אוחז? כי הרגע הזה הוא מבטא מה זה תורה. מה זה תורה? זה הקדוש ברוך הוא אוחז ואנחנו אוחזים. זה שייכות הדדית, עצומה, חיבור גמור ודיבור גמור עם הקדוש ברוך הוא. זה ממש כאילו, הנה, רוצה זה כמו כאילו, לא יודע, אדם הולך לחתונה, אז אם הוא לא מבין מה קורה פה, אז הוא רואה יש הרבה דברים. הוא יכול להתמקד במטבח, הוא יכול להתמקד בריקודים, הוא יכול להתמקד לא יודע מה, בתלבושות, באוכל. בוא נראה לך את הרגע הקריטי. שתבין מה קורה פה. אתה רואה שם את הרגע שנוצר את הדבר, אז בוא תבין שפה. כל השאר זה מסביב, כל השאר זה באמת הרבה פחות חשוב. אז המדרש בא להגיד לנו מה זה תורה. תורה זה דבקות בהשם. תורה זה אנחנו אוחזים בצד אחד, וריבונו של עולם אוחז בצד השני. זה תורה, זה דבקות בקדוש ברוך הוא. זה ציור כאילו, זה ציור חיצוני, אבל זה ציור חיצוני שהוא אולי הכי טוב מכל ההסברים, מסביר לנו מה זה תורה. אני אוחז בתורה, הקדוש ברוך הוא אוחז בתורה בצד השני, יש דבקות, יש חיבור. אז לכן קודם כל, למה נעצרים ברגע הזה שהאחיזה ההדדית של משה וריבון של עולם באה לומר, זה מה שמסירת התורה מבטאת, שמעכשיו יש לנו דרך להתקשר ישירות עם ריבון של עולם. והדרך הכי, הכי קרובה, הכי, הכי, הכי מדבקת, הכי, הכי מקשרת עם ריבון של עולם, זה התורה. זה לכן רגע מסירת התורה הוא רגע הבנה מה זה תורה לדור לדור. הדבקות אל השם. בסדר? זה קודם כל. נקודה ראשונה. אז לכן זה מסביר למה הציור הזה של האחיזה הדדית. כן? לכן המהר"ל אומר, אם כבר היו מציירים את ההלוכות אצל הקדוש ברוך הוא, אז אומר, טוב, התורה עדיין לא נמסרה. תורה אצל משה, טוב, היא כבר נמסרה, אבל זה עוד לא אומר הקשר. בדרך שאומר, לא, התורה זה הקשר הזה. כי עיקר הדבקות, כאשר נותן להם, בזה מתחבר להם. זה עניין התורה. התחברות, השתייכות, הדבקות בהשם. אבל, כאשר היו תפחיים ביד הקדוש ברוך הוא, ותפחיים ביד משה, שמקבל התורה לישראל, ותפחיים חלק, תפחיים חלק, כמובן התפחיים שאף אחד לא מחזיק, זהו החיבור הגמור. אז עכשיו צריך להסביר את זה. למה זה חשוב לצייר ככה, באופן הזה, אומר המהר"ל, זה מבטא את האופן הכי שלם, הכי גמור של הדבקות בהשם. למה? כי אלו שני תפחיים חלק אשר ביניהם, משותף בו הנותן והמקבל יחד. דכך קיימלן במסכת בבא מציעא, קיימלן, כמה כך למדנו, כך שנים, במסכת בבא מציעא. שניים אוחזים בטלית. זה נוטל עד שידו מגעת, וזה נותן עד שידו מגעת. והשאר חולקים אותו שביניהם, כאילו הם שותפים. וזהו החיבור והשיתוף הגמור. זאת אומרת, אמר על פה, ככה לוקח מסכת, לוקח משנה הלכתית למדנית, וקשר אותה פה לסוגיה המדרשית האמונית שלנו. כתוב במסכת במציאה שאם שניים אוחזים בטלית, שניהם מצאו אותה והם רבים ביניהם עם הצעות הראשון. כן, טלית זה לא טלית כמו שלנו, זה בגד, כן. בגד זה עריג. הם שניהם אוחזים בבגד הזה או בעריג הזה. כן, באים לבית הדין, בית הדין לא יודע, אין לו נתונים, אין לו עדים. אז הוא אומר, קודם כל, כל אחד מה שידו אוחזת, זה יהיה שלו. והשאר, מה שנמצא באמצע, בזה יש לנו כלל, מה שתחת ידו של אדם שלו, עושים מחברו עליו ראיה. ואחרי מה שאצל כל אחד, חלק האריג שנמצא את זה כל אחד ביד, יחשב כשלו, וכל שאר האריג שבאמצע, אנחנו עושים איזה חלוקה, כן, רואים איזה כשותפות בין שניהם, כי שניהם מוחזים בו, לא הוא ולא הוא, ומאלה זה נחשב ששניהם מוחזים בו, ולכן את האמצע חולקים ביניהם בשווה. אז אמר אותו דבר כאן, התפחיים שמשה אוחז מבטאים את מה שהתורה שייכת למשה. התפחיים שהקדוש ברוך הוא אוחז מבטאים את מה שהתורה שייכת לקדוש ברוך הוא. אבל התפחיים באמצע מבטאים שיש פה שותפות. זה התפחיים שהם של מי? מי הבעלים המשפטי על התפחיים האמצעיות? כן, חברת הקדוש ברוך הוא ומשה בעם. זאת אומרת, זה בא לומר, יש פה משהו בתורה שהוא יותר עמוק. זה לא שיש פן בתורה שהוא תמיד, גם התפחיים הם חשובות, אני חושב, לציור פה. זאת אומרת, מה מבטאים התפחיים בהתפחיים? יש פן בתורה שהוא כל כך נשגב שהוא רק הקדוש ברוך הוא שייך אליו. כן? זה התפחיים של הקדוש ברוך הוא אוחז. יש פן בתורה שהוא לא מבין הקדוש ברוך הוא, אלא התורה ניתנה בלשום בני אדם כדי שמשה יוכל לאחוז בהם. זה התפחיים שמשה אוחז. זה התורה בצד שהיא מותאמת שייכת למשה, לעם ישראל. אבל יש את הפן המרכזי של התורה, שזה התפחיים האמצעיות האלה, שלא שייכות לא לקדוש ברוך הוא ולא למשה, אלא לייחוד הגמור בין שניהם. וזה, בדיוק התפחיים האלו, החלקות, שמבטאות את השותפות, הן אולי מבטאות ביותר מה זה תורה. התורה זה, אפשר להגיד, אם לא היה את התפחיים האלה, אז כאילו, אפשר היה לומר שזה בסוף לא, יש פן בתורה שהוא תמיד אלוקי, ויש פן בתורה שהוא בשבילנו, אבל לא, התורה זה החיבור. זה החיבור החי הזה, המרומם את עם ישראל להיות ממש קשורים ומאוחדים בריבונו של עולם. וזה הצווחה באמצע, שזה הנקודה שלהם, זה המסר שלהם. אז איזה פלאי זה, איך אמר, לא כמדרש כזה, כזה תמוע, כן? והופך כל פעם פה להיות כל כך מדבר, כל כך משמעותי. אז לכן דווקא התפחיים האלה הם המבטאים את החיבור והשיתוף הגמור. בסדר עד כאן? ואי אפשר שיהיה מעלה יותר עליונה כמו זאת. זה הפסגה של הכל, שיהיה כזה אחדות. כן? כי על ידי התורה, שיהיה השם יתברך נותן לישראל, וישראל הם המקבלים, לכך התורה היא אמצעי לעשות חיבור ודבקות גמורה. כן? וכמובן שחיבור כזה, כמו חיבור שהתורה יוצרת, חיבור כזה של אחדות ושל דבקות, אין אפשרות לשום דבר אחר ליצור. זה התורה, זה משמעות התורה. חיבור ודבקות גמורה, שאין אפשרות בשום אופן אחר ליצור. ואילו היה חלק ביד הקדוש ברוך הוא, סליחה, חלק. ואילו היה חלק ביד הקדוש ברוך הוא וחלק בידו של משה, כן? ולא היה את ההטפחיים באמצע. היה הדבר הזה כאילו היה כאן חילוק. אין, מה שאמרנו קודם, זה כנראה מתוך המערה. אין כאן, כאילו יש פה חילוק. יש מן התורה ששייך לשם יתברך, ויש ששייך למקבל. אבל כאשר יש כאן טפחיים חלק ביניהם, דבר זה הוא חיבור אל השם יתברך ואל ישראל. זהו חיבור הגמור והמעלה יותר עליונה. ואז היה גובר בהם השטן לבטל מהם המעלה הזאת. זאת אומרת, דווקא ברגע הזה מתרחש רגל. ברגע הזה של האחיזה, של ההדדית, עם החיבור הגמור, עם הבירור כמה זה פה מרומם את עם ישראל להיות עם השם, באותו רגע מתרחש את העגל. ולכן פתאום רגע הדבקות הופך להיות רגע התגוששות. זה כאילו ציור כזה אבסורד, כזה, רגע המסירה, ופתאום רגע הוא הופך להיות רגע ההתגוששות. זה כאילו מי ייקח. כן? כי זה החיבור העצום הזה, הוא עצמו גורם לרתיע. לכן גובר בהם עכשיו יצרה לאור החיבור הכזה עצום. לבטל מהם את המעלה הזאת. מה נראה לכם? שאתם מסוגלים לעמוד בדבר כזה? אם מסוגל לעמוד בדבר כזה. זה לא אנושי, זה לא הגיוני, זה לא עולמי, זה לא כלום, זה מלאכים. מה, אנחנו מסוגלים להיות דבקים בהשם? אז לכן משהו בתוכם אומר, לא, אי אפשר, אצילו, זה לא שייך, זה לא נורמלי. כן.
אז להתאים לראות, אם אני מתמידה של גמרא, אנחנו
נגיד,
יכול
להיות
שלנו,
גם את הנטייה
הזאת?
לא, כי אנחנו פה נמצאים מנקודת ההתחלה. ובאמת המקדש זה כבר נקודת הסוף. זאת אומרת, השאיפה היא שבסופו של דבר, הפער הזה ילך ויצטמצם עד שאנחנו, יצר הטוב ינצח את יצר. יצר הטוב ינצח את יצר רע, הכוונה אנחנו כל כך נשלים ונבנה על ידי לא רק נתינת התורה, אלא לימוד התורה, ונתרומם באמת אל המעלה הזאת, ונדבק בה, ונשמח בה, ונחיה את כל חיינו לאורה, עד שכבר לא תהיה בינו מתגוששות, זה יהיה כבר שלום פנימי, זה לא קריאה בין עולמות. כן? זה כבר, לכן בית המקדש, שייך אל השלום, כן? זה מצב כבר של ההשלמה, שכל החיים מתרוממים אל המעלה הזאת. זה לא כאילו החיים פה למטה, יש מעלה כזאת עליונה שאנחנו רוצים בה, אבל אנחנו גם שייכים אל החיים למטה ומתגוששים בין שני הקומות. כן? לעתיד לבוא אפילו יותר מזה, מכוח מה שעם ישראל יתעלה למעלה הזאת, אז כל העולם יתעלה למעלה הזאת. עם ישראל לא רק שהוא יתנתק מהמעלה הנמוכה וירומם את עצמו אל המעלה העליונה, אלא יביא את כל העולם למעלה העליונה. כן. אז יש לנו מה לצפות. ואמר כי גברו ידיו של משה, וזה כי משה. עכשיו עוד פן במדרש שהוא אולי הפן הכי תמוה, נכון? אבל בהתגוששות הזאת בסוף משה הוא המנצח. מה זה הדבר הזה, נכון? ואמר כי גברו ידיו של משה, וזה כי משה הוא המקבל והתורה היא השלמתו. לקח כוח שמשה, שהוא המקבל, יותר גובר. כאשר התורה היא השלמתו. לכך ידיו של משה גברו על ידו של הקדוש ברוך הוא. מה שהתורה היא שייך אל השם יתברך, אשר הוא יתברך משפיע התורה. ויותר גובר הכוח הזה שהתורה שהוא שייך אל משה שהוא השלמתו, ממה שהיא אל השם יתברך אשר הוא משפיע התורה. הנה יתבאר סיבת החטא של ישראל, אשר סיבתו הוא היצר שמתגרה בישראל, אתה מה שאמר. אז מה מסביר פה המהר"ל? ברור ש... זה הכוונה משה מתגבר על הקדוש ברוך הוא. זה להבדיל, נכון, כמו אחר כך גם, כשהקדוש ברוך הוא רוצה למחות את עם ישראל, ומשה מתגבר עליו, כן, מכריח אותו למחול לעם ישראל. אותה שאלה, כאילו, מה, הקדוש ברוך הוא, כן, ניתן לשכנועים, אפשר לגבור עליו, אלא זה צדדים שונים. משה הוא מבטא צד בחשבון האלוקי, צד ברצון האלוקי. כן, יש בחינות שונות, מידות שונות, מידת הדין, מידת הרחמים וכו'. נכון, אז משה רבנו הוא לא אדם מול ריבונו של עולם, אלא הוא עצמו חושף פן של הנהגת השם בעולם. פן יותר עיקרי ויותר יסודי ויותר נעלה מאשר אהבה אמינה שהייתה, שהיא גם פן מסוים, היא גם, כן, יש בגמרא, הרבה פעמים יש אהבה אמינה ומסקנה, אהבה אמינה זה מה חשבנו, אהבה אמינה, מה היינו אומרים, מה היינו חושבים. אז הרבה פעמים כתוב בספרים שמישהו לומד, אומר, חייב ללמוד אהבה אמינה טוב טוב, כי אהבה אמינה זה לא סתם, למה הגמרא מספרת לנו מה היינו חושבים? בסדר, בסוף לא חושבים את זה, אז מה חשוב לה? אם כתוב, הנציב אומר, אם לא תמיד אהבה אמינה, לא... לא תמיד את המסקנה. כי אהבה אמינה היא חשובה, היא סוג של ברור שצריך לעבור דרכו, ורק אז מבינים את המסקנה כמו שצריך. כן? הנציב אומר את זה, זה מאוד מאוד קשור לכאן, על הפסוק, לא בשמיים היא. לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיימה, ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. נכון? כי קרוב אליך הדבר מאוד, לפיך ובמך לעשותו. אז מה אהבה אמינה? אתם יודעים קצת גמרא עם האצבע. מה אהבה אמינה? שהתורה מה? מה? שהתורה בשמיים. אי אפשר להגיע אליה. נכון? מסקנה? לא. לא בשמיים. בפיך ובבך לעשות. טוב, נו, אז סבבה. התורה זה בפיך ובבך לעשות. לא, לא. קודם כל אתה צריך להבין שלכאורה התורה היא בשמיים. ואין לנו שום סיכוי להגיע אליה. היא כזאת קדושה וכזאת עליונה וכזאת תאורה וכזאת אלוקית. טוב, בוא נתייאש. לא, יש חידוש, התורה היא לא בשמיים. אבל זו אותה תורה שעליה דיברנו באהבה אמינה. האהבה אמינה בנתה בנו בכלל את ההכרה מה זה תורה. תורה זה משהו שמימי. אם אתה ישר ניגש למסקנה ופיך ובבך לעשותו, אתה חושב שתורה זה משהו כזה של החבר'ה. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ידע שקצת אנחנו, יותר מדי, יש לנו יצרים, יש לנו בעיות, אז נתנו כבר כמה חוקים בשבילנו. אתה צריך להבין, תורה זה לא פה בשביל החבר'ה, תורה זה בשמיים. תורה זה דבר השם, זה אלוקות, זה טהרה, זה קדושה, זה מגמות עצומות, זה קדושה עצומה, עד כדי שאדם בכלל יגיד טוב, מה שייך אלינו? לא, לא, אל תדאג, התורה עם כל הקדושה שלה, יורדת אלינו בפיך ובבך לעשות אותו. מסוגלת להתקבץ לכל אחד ולבנות כל אחד לפי מדרגתו, לפי יכולתו, ולאט לאט תרומם אותו אל המציאות העליונה. אבל היא עדיין... כן, אהבה אמינה שדרכה התחלנו, היא מאוד מאוד חשובה להבין מה זה תורה. אם נקפוץ ישר למסקנה, לא נבין אותה. כן, על זה הדרך גם כאן. יש פה שני צדדים. שני צדדים של רצון השם, של ההבנה מה זה תורה. צד אחד, שברגע שיש חטא העגל, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את התורה חזרה. לא שייך למסור תורה לעולם כל כך נמוך וגם למציאות של שהתורה לא תישמר כמו שצריך. זה באמת חילול השם. זה באמת חילול השם. לקחת תורה כל כך עליונה ולמסור אותה, כן, ואנשים מתחילים לחשוב, כן, רוצה לקיים את התורה, לא רוצים לקיים. מה אתה אומר? היום על איזה צד קמת? מה אתה אומר? מה זה דבר השם? מי רוצה אותך בכלל? סע. יש פסוקים מאוד חריפים בסוף יהושע. יהושע ככה באחרית ימיו, הוא רוצה ככה הוא כבר חוזה כנראה את ספר שופטים וכל הסיבוכים שעתידים לעבור. אז הוא לוקח את כל העם לשכם, עושה איתם כינוס בשכם. הוא אומר להם ביהושע, זה ממש בפרק האחרון, פרק כ"ד, או מספרים, אני לא יודע מה זה, מספרים האלה. פרק כ"ד, פסוק 14. ואתה יראו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוקים אשר עבדו אבותיכם מעבר הנהר ובמצרים עבדו את השם. ואם רב עיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודו. אם את אלוקים אשר עבדו אבותיכם, אשר בעבר הנהר, אתם רוצים לחזור להיות עבודי עבודה זרה, אין שום בעיה, כאילו מה שנקרא מצריך אתכם. ואם את אלוקי האמורי, אשר יכולים לבחור, יש לכם הרבה אופציות, אלוקי האמורי, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. ישוע ממש אומר דברים חריפים מאוד. ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוקים אחרים, כי השם הוא מעלה אותנו ואת אבותינו בארץ מצרים, ואת עבדים וכו' וכו'. וישמרנו וכו', ויגרש את כל העמים, גם אנחנו נעבוד את השם כי הוא אלוקינו. איזה יופי, כאילו מה ש... יהושע אמור להתמוגג בשמחה. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את השם, כי אלוקים קדושים הוא, אל כנו, לא יישא לפשעיכם ולחטאותיכם. כן, חבל לכם על הזמן, אל תתאמצו, אין לכם סיכוי. אז הוא, בואו, תקחו עבודה זרה, מה העניין, למה לכם כאילו ל... לא יישא לפשעיכם, אתם תסתבכו, זה משהו מפחיד, אלוקים הוא אלקנה. כי תעזבו את השם, אבתם אלוקי ניחר, ושב ויראה לכם, חילה אתכם, אחרי שרתיו לכם. והיה אומר העם אל יהושע, לא, כי את השם נעבוד. טוב, שכנעתם אותי, והיה אומר יהושע, לעם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו, והם הוא עדים, וכו'. זאת אומרת, יש זה מנגינה מאוד מאוד שונה מהמנגינה שבדרך כלל אנחנו שומעים, גם מיהושע עצמו. בכלל, תמיד המנגינה היא מאוד מאוד, אתם מסוגלים, אתם זה, קדימה, בואו תבחרו בתורה, השם אוהב אתכם, השם מחכה לכם, השם רוצה אתכם, וזה ודאי מנגינה מאוד מאוד יסודית בתורה. האמון בעם ישראל, לעודד את עם ישראל, ועומם את עם ישראל, וזה. אבל לפעמים מרוב שהמנגינה הזאת קיימת, זה כאילו, בוא תעשה טובה, בוא, אולי אתה רוצה קצת משהו, תעשה טובה, ריבון שלנו צריך את ה... משהו בזה, פה באמירה של יהושע אומר, בדיוק הפוך, מה אתה, זה פה משהו שאתה צריך ככה לעשות ריבונו של עולם טובה, זה בדיוק הפוך, אנחנו זוכים, אתה צריך לרדוף אחרי ריבונו של עולם, תן לנו ככה להתרומם מתוך המציאות השפלה ולהתקרב אליך, להשתייך אליך, זה לפעמים צריך גם את הפן הזה לשמוע, כאילו זה לא, זה כמו, כן, להבדיל ילד, שלפעמים הוא צריך לשמוע כמה אוהבים אותו בכל מחיר וכמה, כן, הכל בשבילו והכל למענו, לפעמים הוא צריך לשמוע, שמע, זה לא, אתה צריך לעבוד קשה בשביל להיות, לקבל צ'ופרים. זה לא הולך ככה, זה... אם לא, אז לא, לא צריך, כאילו, תישאר קטן, תישאר... אתה צריך לרדוף אחרי ההורים שלך, שירוממו אותך לאן שאתה צריך להגיע, וכו'. אז יש פעם מסוים שברגע שהתורה... ברגע שהתורה מתחללת ככה, יש חטא העגל, כאילו, מה שייך לתת לכם תורה בכלל? מי אתם שתיגעו בתורה, אם אתם מעיזים... להרים ביד, לשאול את עצמנו, כן רוצים, לא רוצים, אולי כן, אולי היום כן, אולי היום, אז מה זה חילול השם נוראי? צד מסוים בנו, או צד מסוים באמת האלוקית, אומרת, לא שייך למסור תורה. מה שייך למסור תורה? שיזלזלו בה, שיחליטו, עשו הצבעות, אולי ישנו, יבואו יום אחד כאלה, יחליטו שאלות בתורה, אולי את המצווה הזאת כן רוצים, המצווה הזאת לא רוצים. סו הביתה, מה, אתם רוצים להישאר שפלים? תישארו שפלים. באים לרומם אתכם ואתם פוגמים בדבר השם, פוגמים בקדושה האלוקית. זה דבר, לא, זה עזוי בכלל. ולכן, פעם מסוים, ברגע שיש לך את העגל, וצריך לשמוע את האהבה המין הזו, צריך לשמוע את הבירור הזה, את ה... מה שייך לך לתיגוב התורה? זה דבר השם, זה לא צחוק. אז פעם מסוים, כאילו, ריבון השם עולם רוצה לקחת את התורה חזרה. זה חילול השם. מצד שני, משה נאבק להוריד את התורה למטה, למרות חטא העגל. זה לא כבר להוריד את התורה ככה לפני כן, שהכל היה באידיאליות של הרגע המסירה שאותו ראינו בהתחלה. אלא למרות חטא העגל, משה רבן אומר, התורה צריכה לרדת. התורה צריכה לרדת. למה? אומר המהר"ל, כי כוחו של משה מבטא את מה שהתורה יש למתו. זאת אומרת, בסופו של דבר, עם כל... נוראות החילול השם שיש בדבר, אבל בסופו של דבר, קידוש השם שיצא מהירידה של התורה למטה, עם כל המחיר שיש בזה, בסופו של דבר קידוש השם יהיה יותר גדול מחילול השם. אז הרב ציודה היה אומר, כתוב בחז"ל, גדול גדול קידוש השם וחילול השם. אז הרב ציודה אומר, מה החידוש? גדול קידוש השם וחילול השם. פשיטה, מה החידוש? הרב ציודה אומר, גדול קידוש השם שנוצר מתוך חילול השם. שגם אם כדי להגיע לקידוש השם הזה, היה צריך להגיע לחילול השם, אבל חילול השם בירידת התורה ובכל ההורדה של האלוקיות לעולם, יש סוג מסוים של חילול, זה משון לחלל, להוריד, כן, להקטין. דבר השם פה לפעמים מתבזה, לפעמים כן הוא... אבל בסופו של דבר, דבר השם יורד כדי לרומם, כדי להעלות, כדי להשלים, כדי לתקן. ולכן בסופו של דבר, קידוש השם שבדבר הוא עולה ומצדיק את כל השלב הזה של החילול השם. לכן משה מבטא פה לא משהו נגד השם, אלא את רצון השם היותר עמוק, היותר גדול. שבסופו של דבר, עם כל הכאב שבשלבי האמצע, בסופו של דבר, התקווה והטוב שיצמחו מזה הם לאין ארוך יותר גדולים ועליונים. כן, זה קצת כמו...
מה זה אומר, חילול השם, כאילו, לעבור על הלכה וכדי לקיים, כדי להגדיל את שם השם בעולם?
לא שאני באופן אישי עכשיו אעשה עבירה, מה שנקרא, בשביל, אלא עצם ירידת התורה למציאות תגרום ל... התורה הייתה, זה ממש אותו מקביל למדרש הזה למשה שהוא עולה לקבל תורה ומהלכים עושים הפגנה. נכון? מה השייך שיולוד אישה יקבל תורה שהמלאכים נחשפים אליה, ועכשיו היא הולכת לרדת, וכשהיא הולכת לרדת למציאות, היא לא רק יורדת, קרא לזה, גשמית היא יורדת, היא יורדת ממעלתה, כי בעולם הזה לא יתפסו אותה לפי מעלתה, לפחות לא בהתחלת הדרך. יזלזלו בה, וכן, ויזלזלו בשם השם, והפכו את התורה לפעמים לחוכא ואטלולא, לצחוק, כאילו. זה חילול השם. כן? אבל בסופו של דבר, כל הירידה הזו של התורה, תרומם את המציאות למעלה למעלה, עד שכל המציאות תתעלה.
אז כאילו הפסוק הזה לא בא לידי ביטוי בחיים שלנו, כאילו, ניקח דוגמה על... סתם, אני נגיד בני עקיבא, כל האלה שיש להם מעלות שקל, אני יכול להתפשר לזה שיש סניפים מעורבים, בשביל לגדל את החבר'ה שלא יבואו להתקרב.
לפעמים יש שיקולים כאלה, זה צריך באמת להיות שיקולים של גדולים, כאילו, כן? אבל לא מראש, לא, גם אצל הקדוש ברוך הוא, ירידת... חילול השם זה בירידת התורה, זה לא בלגיטימציה ללכת העיר. זה בהבנה שאם התורה תרד, יכול להיות שזה גם, נגיד, אם בן אדם הולך, לא יודע, יוצא לחיים, יוצא לצבא, יוצא ל... אני אומר, טוב, אבל יכול להיות שאני ארד מזה גם רוחנית. אני לא מתכנן עכשיו תחתים, אבל יכול להיות שאני ארד מזה רוחנית. אבל יכול להיות שבסופו של דבר, מתוך מה שאני אבנה ויבנה וירים, אז בסופו של דבר, כן, הקידוש השם שיצא מזה, ילך ויחפר, ירומם את כל ה... ברבורים שבדרך. כן? כן, זה חלק משיקולי החיים. צריך הרבה אחריות את השיקולים האלה. אבל זה לא לגיטימציה לעבירה, זה כן לגיטימציה לתהליך רוחני שלפעמים זה קצת כמו לשחרר ילד. כן, זה מה שדוגמה שתחלתי להגיד כל זה. כאילו, אתה, כל עוד הוא אצל ההורים, בסדר, אז הוא בשלב שהוא עדיין כאילו תחתם וזה, אז הכל הם עושים לפעמים, הוא עושה לפעמים מה שהם רוצים. ולאט לאט הם צריכים להבין שהם צריכים לשחרר אותו ולתת לו בחייה חופשית ולתת לו ללכת לדרכו, אבל הוא ייפול, כן, אבל בסוף מזה הוא יצמח ובסופו של דבר יברר את דרכו, ואז זה באמת יהיה הרבה הרבה יותר גדול בשבילם.
אבל אני חושב כאילו, זה שאנחנו חיים כאילו, פה, לא, זה חיי תורה, למשהו בדיעבד כזה, כאילו,
סוג של עשיון טובה והרי תורת הנער, כל העניין של העולם וזה, כאילו, מה שהיה פה עולם כאילו בלי תורה, למה זה כאילו, טוב, בסדר, כאילו, תורה, אני רוצה זה בעצם ירידה, כאילו, זה כאילו העניין, לא? שהתורה תהיה בעולם הזה, כאילו. כן, אבל אם לא נשמע את ה... זה לא... בסופו של דבר, משה מבטא את כל האידיאל האלוקים מלכתחילה, התורה תרד. אבל אנחנו רוצים לשמוע שבירידה הזאת יש איזה, זה מה שנקרא, כאב או צער השכינה או איזה... כי בסופו של דבר יש פה גם, אם לא נהיה ערים, אם לא נהיה רגישים גם לכאב שיש בזה, שדבר השם מתחלל פה גם בדבר הזה, אז משהו בנו יהיה חסר. לא מצד התוכנית האלוקית, כן? אלא כן, יד ישימה, התורה זה בשביל העולם הזה, אז בואו נשחק איתה גולות, כן? זה כאילו, משהו עלול להיות, כן? חסר לנו אהבה אמינה. זה לא שהבא מן היא הנכונה, המסקנה היא הנכונה. התורה מלכתחילה ניתנה כדי לרדת, בוודאי, וכל העניין של העולם הזה זה להופיע את התורה. אבל צריך לדעת שיש פה, יש פה איזה, איזה מחיר, איזה, איזה, איזה כאב בה בתהליכי האמצע האלה, ש, שבהם התורה, כל עוד ידי לא מגיעה לשלמותה, יש בזה דבר, כן, דבר שהוא הרבה פעמים צריך לכאוב לנו, כן, שדבר השם מתבזה, שהקודש לא מובן ולא מוערך ולא מבינים את דולתו. אבל זה מחיר שהוא שווה לאור האידיאל הגדול של הורדת תורה לעולם. זה הכוונה שידוע של משה גוברת. בסדר, מסיים בזה המהר"ל, הנה התבהר, זה מה שרצינו לבאר. כל המהר"ל הזה עם כל המדרש היפה, איך שהוא, קודם כל זה שיעור במדרש, אני חושב, זה איך המהר"ל מנתח מדרש, מבין כל פעם המדרש מבטא עוד פן ברעיון שפה מובן, זה דבר בעיניי מאוד מדהים. מי יכול ככה להסביר ככה מדרשים. אבל מעבר לזה, כן, כל זה בא לחזק, לבאר את אותו יסוד שהתחלנו בו, והוא איך פה עם ישראל נתון בזה שאותה נקודה היא גם שורש ההתעלות ושורש הירידה, או שורש הכיסופים ושורש הפחד. שאנחנו עומדים מול האלוקיות שלנו, מול הנשגבות האדירה הזאת, ומשהו בנו מצד אחד משתוקק אליה מאוד, מצד שני משהו בתוכנו גם נרתע ובורח, הייתי אומר. זה בא, יושב על אותה נקודה. בסדר?
החלק שבין
הפחד
שכאילו לא החלק שאנחנו פה, אז מה זה מתבטא
בזה? זה מתבטא בזה שכשאנחנו עוסקים בתורה, כן, מעבר, יש את ההבנה שלי עכשיו, מה שאני הבנתי, לקחתי לעצמי לחיים, כן? יש פן כזה בתורה, משהו, זה אולי הצפחיים שמשה מחזיק. אבל יש פן יותר עליון. אני למדתי תורה, משהו בי שייך יותר לימון שלנו. זה הצפחיים. באמצע. כן? לא רק לפי ההבנות שלי, לפי מדרגת היישום והקליטה, גם השכלית וגם המעשית שאני אוחז בדברים, אלא יש משהו הרבה יותר עמוק בתורה, שזה עצם השייכות לריבון שלו. משהו בי נעשה יותר אחד עם ריבון שלו. בתורה, בלימוד התורה. אני לומד תורה, אני לומד לא רק על פי ההבנות, ודאי אני צריך להתרכז מה אני מבין ומה אני קולט מזה, מה אני, כן, כמו שהרמב"ן אומר. זה אחרי שאני אוחז. אבל אני צריך לדעת שיש בזה ערך יותר עליון מאחרי שאני אוחז. וזה חיבור לריבונו של עולם מעל טעם ודעת. כן? עצם החיבור לריבונו של עולם הוא נוצר על ידי לימוד התורה. כן? כמו כן, חיבור פנימי, חיבור נשמתי, מעל כל ההבנות. וזה הערך יותר עליון מהתורה יוצרת בנו. כן? חיבור חי, חיבור פנימי, נשמתי, לריבונו של עולם. בסדר? שבת שלום.